הבאים פודקאסט הכדור הכתום, אני דבור הס, ואיתי הפעם אסף רבי. אסף, תודה שבאת, ונפתח כרגיל, רגע השבוע, מה רגע השבוע שלך? כמה אופציות?
וואו, טוב, זה השבוע מאוד מאוד מורכב. אני חושב שבכל זאת אין ברירה אלא לחזור למה שקרה לפני שבוע בדיוק, להשבתה, חזרנו מאוד מהר לשגרה, אבל אני חושב שהיה שם רגע מאוד עוצמתי של הליגה, שעוד ידהד הלאה, חמוד מסתכרן אותי מה יקרה במקרים הבאים, באירועים הבאים שיהיו בעולם, בארצות הברית. בסופו של דבר מכל הדברים, זה מה שנזכור מהשבוע הזה.
כן, למרות שאני חושב שאולי משחקי שבע, אני מקווה שהמשחקי שבע יהיו זכורים יותר. אני דווקא בשבוע הזה, שתי אגדות מכללות הלכו לעולמן, לוק אולסן, שהיה שנים באריזונה, הוא בזמנו האריזונה נקראה, קיבלה את הכינוי PGU, אוניברסיטת הרכזים, הוא הוציא לא מעט רכזים, מייק ביגי, סטיב קר, גילברט ארינס, והיה כמובן ג'ון תומפסון, שזה כמה ימים אחריו, שהוציא כל מיני סנטרים מג'ורג'טאון ואת אלן אייברסון, ואגב הסיפור של תומפסון זה שהוא שמע שכמה מהתלמידים שלו מסתובבים עם איזה ראש ארגון פשע, אז הוא דאג לארגן פגישה ואמר לראש ארגון פשע של אתה לא מסתובב עם השחקנים שלי, הוא עוד ניסה לפי הדיווח כאילו להרגיע אותו שהם לא עושים שום דבר וזה, ולפי הסיפור הוא קם, הוא היה 2.8, נופף באצבע ואמר לו, לא מעניין אותי רציחות, סמים וזה, אתה מתעסק עם השחקנים שלי, מבחינתי עברת את הגבול, והוא שהיה אוהד של ג'ורג'טאון אכן לא הסתובב יותר עם השחקנים, וגם לפי הסיפור הוא, ג'ון תומפסון היה היחיד שהוא העז לעמוד מול אותו ראש ארגון פשע ולהישאר בחיים. טוב, אז וזה באמת למאמנים, יש כמה משרות אימון פתוחות בליגה, חמישה קבוצות, שיקגו, אינדיאנה, קליבלנד, פילדלפיה וניו אורלינס, ברוקלין גם, או שאחד לא עדיין, כן. קורפן, אז אם אתה מאמן, טיירון לו הוא מועמד בכיר לשטיימן, פילדלפיה וברוקלין, אם אתה טיירון לו, על מי מן אתה הולך?
אני חושב שטיירון לו ספציפית תפור לברוקלין. אני חושב שהוא עשה את השם שלו כמאמן שקודם כל האחרון שעוד הסתדר עם קיירי ארווין, לקח איתו אליפות. ובכלל, המאמן שיודע לעבוד עם השחקנים. וברוקלין, באמת, עם קיירי שכבר כמה שנים הורס כל סיטואציה שהוא נמצא בה, צריכה מאמן שידע לעבוד איתו. ומשם הכישרון כבר, אני מאמין, יעשה את שלו, שוב, איזה קווין דורנט נראה בשנה הבאה, זה אלוהים יודע. אבל ככה, פילדלפיה, אני חושב שעוד כמה קבוצות שמחפשות מאמנים כרגע, לפחות משהו ככה אחר, יצירתי יותר, שלא ראיתי מטיירון לו במעט זמן שהוא היה מאמן ראשי. אני חושב שהוא בברוקלין יכול להיות שידוך מצוין.
אוקיי, אז יש כרגע חמישה, נכון? יש את ברוקלין, פילדלפיה... שש? ברוקלין, פילדלפיה, שיקגו, אינדיאנה, ניו אורלינס.
קליבלנד.
נכון. אז אם אתה מאמן, איך אתה מדרג אותן מבחינת אטרקטיביות?
אוקיי, לאחת מהקבוצות האלה יש זיון. לא חושב שיש דרך לא לדרג אותה במקום הראשון.
יותר, נגיד קווין דורנט וקיירי, או בן סימונס וג'ואל אמביד?
אם אני חושב על גם חמש שנים קדימה, שוב, אם אתה מבטיח לי שקווין דורנט חוזר ליכולת של לפני שנה, שנתיים, יכול להיות שברוקלין יותר, אבל זה באמת בכלל לא ודאי, מספיק שהוא כזה 80-90% אז זה כבר לא אותה קבוצה. זה בא לידי ביטוי בדיוק במקומות האלה, בציבור שני, באזורים שכבר צריך אותו בשביל לנצח. אני לא הייתי מוותר כמאמן על הזדמנות לאמן את התופעה החד פעמית הזאת שנקראת זיין וויליאמסון, להבין איך בונים סביב הקבוצה, אמור להיות לזה זמן, יש שם גם הנהלה טובה בסך הכל, אני מאוד מאמין בו כמנהל, יש את כל הכלים, גם שחקנים עכשיו, בחירות, שחקנים שאפשר להעביר בטרייד, זו סיטואציה שנראית לי הכי כיפית שמאמן יכול לחשוב עליה.
אוקיי, מי הבא בתור בדירוג שלך?
טוב, אז ברוקלין, כי באמת זה קבוצה עם כישרונות על שיכולה לרוץ לאליפות עכשיו.
ולא ירתיע אותך נגיד להסתבך עם קיירי ודורנט, עם אחרים אדונות?
כן, ובגלל זה באמת חושב שצריך מאמן שככה זה התחום המחיות שלו. אבל שוב, אני חושב שמאמנים בדיוק כמו שחקנים רוצים לרוץ לאליפות, רוצים לאמן ברגעים המחריים שמסתכלת לאור, לאמן בסדרות החשובות ביותר, ואלה השחקנים שמביאים אחר משם.
אוקיי.
טוב, פילדלפיה, יש שם בלגן, אני לא מנסה להבין באמת לאן הם הולכים, לא חושב שהם יודעים כרגע לאן הם הולכים. יש להם כלים נהדרים. אישית, אם אני צריך להחליט מה עושים בפילדלפיה, אני רוצה לבנות סביב בן.
סביב מי? סימונס?
סביב סימונס, כן.
אוקיי.
משהו עם אמביד ככה, לא יודע, קשה לי איתו גם מבחינת זה שאני לא חושב שיחזיק יותר מעוד כמה שנים, גם מגיע למשחקי פלייאוף, מחצית שנייה זה כבר לא אותו שחקן. אישית, שוב, אני כבר שנתיים חושב שהם לא מסוגלים ביחד למצות את היכולות שלהם, אבל אני לא רואה את פילדלפיה הולכת לשם.
אני חייב להגיד, לפני שנתיים כשהם היו ביחד, היה להם נט רייטינג של פלוס 15. השנה, זה לא שהם השתנו, הם השתפרו אפילו, זה לא שהמאמן שלהם השתנה, הדבר היחיד שהשתנה זה הסגל שסביבם. אז יכול להיות שאולי הם לא הבעיה, למרות שכן מצייבים את זה ככה.
אני חושב ששני סופרסטארים באמת כישרונות ייחודיים, אבל כשזה מגיע לפלייאוף, זה נתקע. זה נתקע שם כל פעם מחדש, גם בסדרות שהם ניצחו, זה נראה קשה. באמת לא היו להם כל כך הרבה סדרות ביחד, אבל כאילו זוכרים את טורונטו כסדרה שהם היו מאוד תחרותיים מול האלופה, הגיעו למשחק שביעי, בדיקה האחרונה, אבל טורונטו עוד לא היו, עוד לא התפתחו שם עד הסוף. אני חושב שפילדלפיה הייתה קבוצה מאוד בינונית בסדרה הזאת, בדיוק בגלל שאפשר לצופף מאוד בקלות, ושאמביד אם הוא פוגש אומר שמנטרל אותו, אז הוא שחקן שלפעמים יותר מפריע מעובר. אולי אני קצת קשה עם פילדלפיה היום, אני יודע.
מה, זה בסדר. כי זכו לביקורת ביושר. אז אוקיי, אז מי הבא בדירוג?
טוב, אינדיאנה מאוד מסקרנת. התייחסתי לזה באחת הכתבות האחרונות שלי, שאם אפשר לדמיין קבוצה עם אולדיפו, פרנצ'סלר מלפני שנתיים, סבוניס של העונה האחרונה, וטי.ג'יי וורן של הבועה, ומוקפים עוד ברוגדון ומייקל טרנר לחמישייה, ועוד כמה מחליפים. טובים, ואז זה צריכה להיות אחלה קבוצה. אם כל השחקנים האלה ביחד יכולים להיות בעיקר עוד הדיפו כרגע זה השאלה, אני חושב. אבל זו קבוצה שאני חושב שבדיוק הבנתי למה הם החליטו להיפרד מנהיגת מילן. מרגיש המאמן הזה שלוקח אותך עד רמה מסוימת וצריך מישהו שיקח את זה לשלב הבא. שוב, מישהו עם יותר יצירתיות התקפית שיש שם באמת. קבוצה מאוד כישרונית ומעניינת.
אוקיי, נשארו עוד שתיים.
כן. בוא נתחיל עם זה שקליבלנד אחרונה.
כן, זה היה קשה.
כן. לא ברור מה שם עכשיו שחקנים לעכשיו, שחקנים לעתיד. לא ברור מה נבנה שם בדיוק.
היי, אולי שנה הבאה יהיה לך את דני אבדיה.
אני מקווה שלא. מקווה בשבילו שאטלנטה, כמובן הוא גולדן סטייט, אם כבר...
כן, יש גם שמועות על שיקגו, אם כבר הדירוג שלך.
כן, אז שיקגו נכנסת פה ונכנסת יחסית נמוך, הוא יושב שם טוב, זאת יכולה להיות קבוצה נחמדה בשנים הקרובות, ובקבוצה כזאת שהמוסד השחקנים שיכולים להיות כזה השלישי הרביעי הכי טוב בקבוצה טובה. אני לא רואה שם אף אחד עם יכולת אמיתית להתפתח לסופר. וזה הדבר שהכי קשה להציג בסופו של דבר. אם אין לך כזה, אתה לא תגיע מעבר למה שאורלנדו כזה.
אוקיי.
אני חושב שהגג של שיקגו הוא קצת מעל זה, אבל אלא אם כן מישהו יעשה שם איזו קפיצת מדרגה מאוד רצינית, לא רואה אותם מעבר לקבוצת סיבוב ראשון בפלייאוף עוד 3-4 שנים.
טוב, סיימנו את הדירוג, ובואו באמת נעבור לאיך שנגמר המשחקי הסדרות סיבוב ראשון. משחקי 7 הסתיימו השבוע, היה אחד מהם אתמול, אחד מהם בא אתמול כשאתם מאזינים, אנחנו מקליטים לפני המשחק של יוסטון אוקלאומה סיטי. אז איך המסקנות מקרב הגאנרים של יוטה ודנבר? מה אתה אומר?
כן, קודם כל משחק 7 היה משחק מאוד מוזר.
כן, שיחקו הגנה.
כן, מסתבר שהמאמנים חיכו 6 משחקים עם ההתאמות ההגנתיות. היו באמת טובות. שתי הקבוצות באמת, יש מגבלות בגלים הנוכחיים שלהם. נראה שלא הפריע. קווין סניידר ומייק מלון ככה לתת לגאנרים להפסיד. באמת זה היה מוזר כמה זה היה אפקטיבי כשהם עשו את זה, ואז למה כל כך מאוחר. אני חושב שהסדרה הזאת כן תזכר כסדרת הגאנרים, למרות שמשחק 7 לקח למחוזות אחרים כבר. זה מאוד מעניין אותי איך זה ישפיע ככה הסוג הזה של השחקן, שני שחקנים מאוד דומים. הקומבו גארד הזה יחסית גבוה, עם קליעה טובה מבחוץ, אבל אם אתה מסתכל אליהם, הם לא, אף אחד מהם זה לא סטף קרי. הם לא אתלטים יוצאי דופן.
למה? מיטשל קצת.
מיטשל די, אבל לא היית מדרג אותו מהאתלטים, מי האתלטים הבכירים בליגה, זה לא...
נכון, הם גם יותר סקור ומשוטרים.
כן, ראיית משחק ככה גם, סבירה, אף אחד מהם זה לא איזה קריס פול. אתה אומר, אין פה, אתה רואה את לוקה, אתה אומר, יש פה כישרון של פעם בדור. אתה לא הסתכלת עליהם לפני 3 שבועות ואומרת, יש פה כישרון של פעם בדור. ובכל זאת הם השתלטו על סדרה בצורה כזאת, כל אחד מהקבוצה שלו, ואם לא היה את השני, אז זה גם סדרה חד צדדית לצד שלו. זה נראה לי פשוט הסוג הזה של שחקן ב-NBA כיום, זה השחקן שאפשר לבנות סביבו, ואתה גם לא צריך באמת את השחקן של הפעם בקור. אני חושב, אתם מדברים על המשמעות של לוקה על הדראפט, על אבדיה. אני חושב על המשמעות של הסדרה הזאת לשחקן כמו אנטוני אדוארד, נמל בבול, גם אולי. זאת אומרת, אם יש אפילו 30% סיכוי שהוא יהפוך לאחד כזה, זה שווה לי לקחת אותו על פני כל השחקנים השלמים יותר. מעניין אם זה ישפיע למרות בכל מקרה.
כנראה הולכים 1-2. כן, אולי מישהו תיקח את וייזנר. אוקיי, יונתן קאט שואל, אשמח אם תתייחסו לשאלת הכוכב של דנבר, יוקיץ' או מארי, כלומר למי הקבוצה שייכת?
קודם כל אני מקווה שדנבר תהפוך לקבוצה הזאת, שזאת לא שאלה אצלה. עובדים כל כך טוב ביחד, שבאמת, כשזה זורם קשה להפריד, איפה אחד מתחיל והשני נגמר. אני חושב שזאת התשובה שלי, הם מאוד משלימים גם מבחינת אופי, מבחינת יכולות, ונראה לי שמאוד נוח להם אחד עם השני, מבחינת עוד שכל אחד לא עושה את הדברים שהשני לא. זאת התשובה שלי, אני מקווה שהם פשוט שניים ביחד.
זהו, אגב, שבוע שעבר אנחנו שאלנו בפוד, לפני שמורי עוד התפוצץ, שאלנו אם לא היה את יוקיץ' עם... ג'מאל מורי היה כזה טוב, אם הוא היה עם סנטר אחר שהוא טוב, אבל לא יוקיץ' מבחינת ניהול משחק. מה אתה חושב?
אחרי השבוע האחרון קשה להגיד שלא. הוא גם... היו משחקים שהוא בכלל עבד יותר עם הפאוור פורוורד, אפילו לא היה צריך את יוקיץ' בפיק אנד רול. אין ספק שזה עוזר, שחקן כזה שקודם כל יוצא החוצה וגם מנהל את המשחק משם, ומפעיל גם אותו בצורה מאוד יפה. היום כשמדברים על ראיית משחק, האנדוף שלו פשוט מדהים. הוא יודע לתת את הכדור ככה במין זווית אחרת שמאפשרת לעלות מיד לזריקה. הוא באמת שחקן חד פעמי כזה. אני חושב שמרי הוכיח שהוא היה יכול להיות שחקן מוביל בקבוצה עם סנטר יותר קלאסי גם. באמת שאלה, אתה תכף נגיע לשאלה של איפה הם מדורגים, אתה רוצה כבר לעבור אליה.
בסדר, טל גרינן שואל, האם טורי קרייג צריך לשחק דקות משמעותיות בסדרת פלייאוף או שעדיף לשחק עם מייקל פורטר ג'וניור?
קודם כל, כל סדרה זה תלוי איזה סדרה. וכשהקליפרס מחכים, נראה לי הולכת להיות סדרה קשה למייקל פורטר ג'וניור כרגע. אני מאמין שהוא יוכל להתפתח לשחקן הגנה סביר לפחות, אבל בינתיים יוטה סתמים מנצחות במשחקים הראשונים, וכן נראה יותר שייך בהמשך. טורי קרייג בעצמו גם, הוא בסדר בכל מיני דברים, הוא ככה 3&D של כלה שלושות בינוני, מגן טוב. בטוח שמייק מלון היה מעדיף בכל מקרה, וויל בארטון על שניהם כרגע. אולי גם את גארי האריס במצבו הנוכחי. למרות ששוב על קוואי ופול ג'ורג' פחות יוכל לשמור. אני חושב שכל סדרה יש את הדינמיקה, יש פתאום שחקנים שיודעים לשמור על שחקן מסוים, שחקנים שמסתדרים בסיטואציה מסוימת. אני חושב שכרגע הם יתחילו את הסדרה ויראו מה עובד ומה לא.
אוקיי, וברק מונטרל, למה לא מדברים על דונו ומיצ'ל? איך הייתם מדרגים אותו אחרי הסדרה הזאת?
קודם כל, אני חושב ש... טוב, קצת... התמזל חוסר מזלו של דונובן מיטשל וכל ההצגות שלו בערך היו יחד במקביל להצגות של דונצ'יץ'.
כן.
ואז באמת ביום אחרי כל הזמן דיברו על לוקה. יכול להיות שטיפה נשאר מחוץ לאור הדרקורים, גם הסדרה הזאת פחות הייתה באור הדרקורים כל זמן שחוסות הגדולות שחקו. בהחלט מגיע לו, נתן סדרה יוצאת לו. ואני עוד עם סימן שאלה מבחינת מה כל זה אומר לעולם האמיתי שמחוץ לבועה. אני חושב שאני רוצה לראות את זה ביותר מסדרה אחת, באורך עונה, מול הגנה שכבר נערכת אליו בצורה יותר משמעותית. לפני שככה אני מכניס אותו באמת לטופ בליגה. וגם שוב השאלה, יש הרבה מאוד שחקנים כאלה, איפה אני מדרג אותו יחסית עכשיו לדניאל לילארד? אני חושב שעוד לא שם, על דווין בוקר, וואלה אין לי מושג, יותר מדי כרגע אאוטלייר בשביל להבין מה עושים עם הסדרה הזאת.
אוקיי, יש לך כמה מחשבות לקראת המשחק שבע של הלילה, כאילו שיאזינו לזה זה כבר לא רלוונטי? אפשר להקליק שתי אופציות, אחר כך אני אערוך את הרלוונטי.
כן, אז קודם כל ברור שיוסטון תנצח, וברור שהכל לא מתאים. משחק שבע וסדרה של יוסף פייבורי תקווה. הגיע הזמן שג'יימס ארדן יפסיק את המעמד שלו, אני חושב. לא הבנתי מה קרה שם בסוף משחק שש. אוקיי, סי אפילו הרגישה מספיק בנוח בלי דונובן להוציא את לוגנסדורט, אני חושב אומרים. וארדן נשאר מאוד פסיבי. אני חושב שזאת המחשבה שמאוד קשה לי לדבר על יוסטון, כי אני מנסה להקל את הדבר הזה. קצת בלגן כזאת, שכל משחק מתפתח בכיוונים אחרים לגמרי. קשה מאוד לדבר על שיטתיות. טוב, קריס פול, גם... אני חושב שנקודה שלא מדברים עליה מספיק, זה אולי ההברקה הכי גדולה של בילי דונובן, אני חושב שאתם תקדים עם הערכה שלו כמאמן השנה. עם העניינים שצריכים להיות מדורגים לפניו. הדרכה הכי גדולה שלו זה לתת לקריס פול את הכמה דקות לנוח באמצע הרבע הרביעי. אני חושב שזה חלק גדול מאוד בזה שהוא שחקן המאני טיים הכי טוב השנה. שעשה את זה גם במשחק 6, שראינו בשנים קודמות שהוא כבר הגיע ושפך מנוע בשלבים האלה.
כן.
זהו, אין השדרי מחשבות על הסדרה שאתם כבר יודעים.
אוקיי, נפרדנו מלוקה, שכמו שאמרת נתן תצוגות מרשימות שהפילו על אלה של, הפילו על אלה של מורי ומיצ'ל. אז מה דאלאס צריכה לעשות על מנת שהוא יוכל לעשות את הצעד הבא?
כרגע, בקיץ צריך קרוב לחכות לסבלנות, אני חושב. ההזדמנות שלהם תהיה בקיץ הבא.
2021.
כן, 2021, וזה שלוקה כבר מוכן עכשיו, זה אפילו סוג של בעיה בשבילם. כי כל צעד שהם יעשו עכשיו, אלא אם כן באמת יצאו את הסופרסטאר, אלא מה זה משהו בסגנון יאניס דורש טרייד, ורוצה דלאס, משהו כזה. אני לא רואה אותם מצליחים בעזרת טריידים להביא שחקנים שבאמת יכולים לשדרג קצת את הרול פלייר שלהם, אבל לא נראה לי ששווה עכשיו לפרק את התהליך בנייה ואת המקום להחתמה משמעותית בשביל הזה, לא יודע, ארון גורדון וטרנס רוס, משהו בסגנון הזה. אם למרק יובל מאוד מתחשק להשקיע בקיץ הקרוב, אני חושב ששווה לו להשקיע בצוות רפואי. בכלל באיזושהי תוכנית אסטרטגית לגבי פורזינגי. הוא צריך להדאיג שהוא בינתיים שרד שלושה מסתכל פלאות. ושוב, זה הבועה וזה סיטואציה שנה לחלוטין, ואין דרך לדעת מה קורה בעונה רגילה. אבל ההיסטוריה הפציעות שלו והנתונים המימדים שלו, שאלה מאוד גדולה, האם עכשיו לשים את השנים הקרובות של לוקה עם האימור הזה כמספר 2. אני חושב שצריך שם משהו ברמה של התהליך שעשו עם ג'ואל אמביד, הלוד מנג'מנט של קוואי, משהו שיקח לחשבון שכאילו שימוש מינימלי לחלוטין בעונה הרגילה, בשביל להביא אותו לפלייאוף בריא, בכל מחיר.
אגב, שמעתי שבכלל בדיעבד הסתבר שהפציעה הזאת של הקרע במיניסקוס היא נגרמה במשחק מספר 1. זה שהוא יצא ממנו בכלל על ההרחקה של קפני. כלומר, הוא שיחק משחק עם הקרע הזה אחר כך עוד איזה שני משחקים. זה היה לא רע.
כן, נכון. אבל אני חושב שטוב שהם עשו שעשו את זה.
כן.
את הדברים ש... מה שקרה לדורנט בשנה שעברה.
כן. טוב, אייל קסורלה שאל אותנו שבוע שעבר שאלה וכנראה לא היינו מספיק טובים, אז אולי אתה תעזור. דאלאס צריכה להתקדם קדימה, אלפא ברור, לוקה. יש בעיה עם שתיים בהיררכיה, פורזינגיס שנמצא הרבה ולא בטוח שאפשר לסמוך עליו, אין שחקן שלישי מספיק טוב ויציב, ויש הרבה שחקנים משלימים טובים. אז יש להם מקום לחוזה מקס ב-2021, זה הבנתי, אבל לפני כן מצרפים, אם הייתם ג'נרל מנג'רמי פנוי ויכול לעשות את הקפיצה לטופ טיר, האם הייתם עושים טרייד על פורזינגיס ועבור מי? טוב, חלק מזה כבר ענינו, אז תרגיש חופשי על מה שלא.
קודם כל, טרייד על פורזינגיס, שוב, אם יצוץ משהו, אני חושב שקבוצות לא ימהרו להמר עליו כרגע. מקצועית זה התאמה מושלמת. אני הייתי מנסה לבדוק אם אפשר כן להביא אותו יותר קשיר, אבל שוב, זה אימור ענק. שאלה טובה שאין לי תשובה מיידית אליה. מבחינת הקיץ של שמדברים על 2021, אני מבין גם למה זאת שאלה שקשה לענות עליה. נגמרו הימים שיש את רשימת השחקנים החופשיים בקיץ הזה, בגלל שכולם חותמים על כל החוזים האלה עם אפשרויות יציאה, ובעצם כולם, כל השחקנים בכירים הולכים להיות חופשיים אם הם רוצים ב-21, אבל זה לא... אם דאלאס מסוגלת להחתים מישהו מהם, ברור שהיא תרצה, אני מדבר פה, אתה יודע, לברון, יאניס, קוואי, פול ג'ורג', אנתוני דייוויס, כולם בעצם עם אפשרות יציאה. זה ברור שאי אפשר להכתיב וגם שאר, נגיד ג'רו הולידיי עם אפשרות יציאה אבל 27 מיליון דולר בעונה שאחרי זה יצא, לא יצא, גם איך תראה את תקרת השכר מאוד מאוד קשה להעריך מי הפנוי ובכלל, ליגה של שחקנים זאת ליגה, הם מחליטים לאן הם רוצים להגיע והם עושים את הדרך להגיע לשם אז יכול להיות שבסוף זה יקרה עם טרייד על איזה מישהו כמו ברדלי ביל שיחליט שאני מאס בו. אם אני כן מסתכל על השחקנים החופשיים, מצאתי רק אחד שאני חושב, אמרתי וואלה, בא לי אותו בדאלה, וויקטור הולדיג.
כן, אבל היה קצת מסובך להביא אותו.
זהו, הוא מסיים חוזה ב-2021.
ב-2021, נכון.
אם לא יעבוד שם באינדיאנה, נראה לי אחלה אופציה גם השחקן היוצר הנוסף, גם קולע טוב מבחוץ בעצמו, שומר טוב, גם בגיל המתאים בסך הכל, לא זקן מדי.
כן. טוב, התחילו סדרות סיבוב שני. במזרח שוב מילווקי מופקעת, והשאלה העיקרית הראשונה שעלתה לי משם זה למה יאניס במשחק צמוד שחק רק 36 דקות? מתי בודנהולצר יבין שהוא בפלייאוף ולא בינואר?
אני חושב שזה מוביל לשאלה הגדולה סביב מייק בודנהולצר, האם הוא יודע לנהל סדרת פלייאוף. כי נראה שזה קורה כל סדרה מחדש, ככה מילווקי מתחילה לאט ומאוד מאמינה ביכולת שלה להשתלט על הסדרה בהמשך. עם טורונטו זה קרה בדיוק ההפך, הם כבר היו בטוחים שהסדרה שלהם ולא הצליחו להגיב כשהסדרה השתנתה להם. כאילו משהו קורה להם שם, שבאמת הם לא נכנסים באווירת פלייאוף, הם מאוד סומכים על עצמם ויותר מדי סומכים. ואין לי תשובה טובה, חוץ מזה שאני מקווה שבמשחק 2 הוא כבר לא יצטרך 36 דקות אם זה יהיה משחק צמוד, כי אין שום סיבה שזה יקרה. ואתה יודע מה, בואו נחזור רגע אחורה למשחק הזה, היו לו שלוש עבירות איפשהו במחצית הראשונה, אולי זה חלק מההסבר, אבל זה לא, לבד זה לא מספיק.
כן, ואגב, הצי שלו בפלייאוף הוא עם ממוצע דקות של 32, אז נכון ששיחקו נגד אורלנדו וזה, אבל כאן יש שם דברים בעייתיים, וגם ברבע האחרון גם כן הוא לא שיחק לגמרי הכל, עוד שאולי כן היה צריך. יש לך שאלות שאלו לך כתוצאה מהסדרה הזאת, מהמשחק הזה?
כן, ניהול המשחק של בודנהולצר היה מוזר, בעיקר במאני טיים. בעצם היו, קודם כל, באמת יאניס, למה לא רק שהוא לא שמר על ג'ימי באטלר, הוא התחבא שם על ג'ייק קראודר. בכלל לא היה רלוונטי בכל הארבע דקות האחרונות שבאטלר קלה שם נדמה לי 13 נקודות. לא הייתה לו שום השפעה על המערכים האלה. עכשיו, היו גם שני שחקנים שבסך הכל הסתדרו בסדר. ווס מאטיוס הסתדר איתו בסדר עם באטלר במשחק הזה. ראינו את המשחק בדיעבד בידיעה מה הולך לקרות בסוף, בסוף אנטילזי. ומרווין וויליאמס גם. שניהם היו על הספסל במאני טיים, מי שכן שיחק, קריס מידלטון שמר על ג'ימי באטלר ואין שום יכול לשמור עליו, ג'ורג' היל, משחק הגנתי מזעזע, שמר על דרגיץ', עשו פיק אנד רול, קיבל אותו בחילוף, ופשוט זה מין פעם אחרי פעם אחרי פעם, ומילווקי לא משנה, וזה פשוט מאני טיים תמוה לגמרי מבחינת מילווקי.
עצם העובדה שהם עשו חילופים זה כבר איזה וואו, כי בדרך כלל הם עושים דרופ על כל דבר. אז אולי כן, וואי, הוא יצליח לשנות משהו. אבל זה בערך התאמות היחידות שבודנהולצר עושה, הוא 80% מהזמן עושה דרופ, מדי פעם עושה חילופים, הנה עשיתי התאמות. הטענה שיאניס לא שמר על באטלר זה כי הוא שומר על מישהו ואז הוא בא לעזרה מהוויק סייד והוא בא לעזור לכולם. הוא יותר עושה עזרה בהגנה מאשר ההגנה אישית. שאני יכול להבין את זה, אבל בכל זאת אתה שחקן ההגנה, אז אולי קח את הכוכב של היריבה. לסדרה השנייה, טורונטו, בוסטון, מה אתה ראית שאהבת, מה שעניין אותך, מה שגרם לך לשאול שאלות?
אהבתי, אני אוהב את בוסטון. אתה עם החולצה ככה בגלבה.
כן, כן, אני עם חולצה של לארי בירד.
ובסך הכל, אני חושב שבגרסאות הנוכחיות שלהן, אלה שתי קבוצות מאוד דומות. שתי קבוצות מאומנות נהדר, שאין להם חורים, גם בהגנה, גם מבחינת הקליעה מבחוץ. יש להם כמה שחקנים יוצרים, אין את הסופרסטאר שלא לוקח את הכדור ומזיז את כולם הצידה. ובגלל שהן כל כך דומות, מאוד גולט פער האיכות לטובת בוסטון. זאת לאורך כל השנה הייתה השאלה לגבי טורונטו. מה יקרה כשנתקלו בסדרה שיש מספיק שומרים טובים בשביל לתקוע את ההתקפה שלהם, להכריח אותם לשחק את הרחב על אחד? ואנחנו רואים שאין את זה. אני חושב שהסדרה הזאת בעצם הוכרעת, אני קורא לזה הקו הראשון של ההתקפה. היכולת לשחקנים ליצור איזשהו משהו שמתחיל את ההתקפה. לפעמים זה מוביל לזריקה שלהם, לפעמים לסיקוונס שמכריח את ההגנה לעבוד, טייטום עושה את זה, קמבה ווקר גם במשחק רע עושה את זה, מנדליט וסייקם לא בליגה הזאת, וואלה. לפחות סייקם של הבועה, הוא הגיע בכושר נוראי לבועה.
כן, שזה או כושר פיזי או הוא עלו טענות על כושר מנטלי, שזה אנחנו אולי נדבר אחר כך, אבל גם ג'לין בראון עושה עליו עבודה מעולה, קמבה ווקר נורא מפתיע עם השמירה שלו על בנבליט, או שזה לא כזה מפתיע, כי בדרך כלל הבעיה של קמבה ווקר זה שהוא קטן מדי ושחקנים אחרים יותר פיזיים ממנו ומצליחים לעבור אותו, נגד בנבליט לא רק שאין לו את החיסרון של הגודל, גם אין לבנבליט היתרון של הזריזות, אז הוא פתאום מצליח לשמור עליו והוא פתאום יעיל הגנתית, ופתאום בנבליט מופתע שיש לו קאונטר טוב. אני ראיתי כמה דברים, כתבתי אצלנו היום בסיפור משחקים של אחד הדברים, גם נרס מביא לפעמים שחקן לעזור בהגנה, אז סטיבנס שם לו פיתיון, שולח את מרקוס סמארט לפינה, טורונטו חלשה יחסית בלשמור על הפינות משלוש, וזה גם מרקוס סמארט שהיא עם התדמית שהוא לא טוב לקלוע, אז טורונטו פשוט לקחה את השחקן שלו לעזור בהגנה, מרקוס סמארט יצא, קיבל המון המון זריקות פנויות, וזה די נקרל את הדבר הזה לנרס, ועכשיו צריך לבחור או לקחת ממישהו אחר את השחקן לעזרה או לא להביא עזרה. ראינו שכשטורונטו עשתה חילופים, אז בוסטון בדרך כלל עושה פיק אנד רול בין קמבה ווקר לאחד הווינג, במטרה שקמבה יקבל שחקן שהוא פחות זריז ממנו. ראינו את זה במשחק היום, שעשו את זה בסיום, והוא קיבל את איבאקה, והוא עשה לו את הסטפק, השאיר אותו לפעול וקלה את זה. הבעיה היחידה של בוסטון בהתקפה זה האזורית של טורונטו. ניק נרס הצליח לעשות מגוון של אופציות הגנתיות טובות עם טורונטו, יש לו מגוון כלים וכולם הם עושים ממש טוב. האזורית של טורונטו ממש מקשה על בוסטון. בעיקרון, בדרך כלל הפתרון הוא לשלוח להייפוס שחקן שיקלע, זה בדרך כלל סטיבנס עושה את זה עם בראון וקמבה, פעם זה פחות עובד לו, זה נורא מעניין אותי, אני חושב שאם הוא יצליח לפצח את האזורית של טורונטו, אז זה יגמור לנרס את הכלים ההגנתיים, ואולי יצליח סופית להכריע את הסדרה, אבל אני מחכה באמת לראות איך הוא יעשה את זה, ואם הוא יצליח לעשות את זה.
בסך הכל הוא אמור להיות מסוגל לעשות את זה. האזורית מול קבוצה עם ככה ארבעה קלעי שלשות טובים, אם מתייחסים למה שקורה עם מרקוס סמארט אמיתי, שהולך להמשיך, אמור להסתדר גם עם טורונטו סמין 2-1-2 כזה, שאני חושב שיותר מנסה לזה שבורים פחות חזקה בלהגיע לצבע.
כן, הם עושים או 2-1-2 או בוקס אנד וואן.
זה בכלל, בוקסמן לא אמור לעבוד לא בזמן נגד בוסטון, יותר מדי שחקנים טובים שיחקו בצד השני. אבל נראה, אני לא בטוח, נגיד במשחק השני, אני חושב שהאזורית הגיעה גם ברבע שבוסטון פשוט הייתה במין לא בפוקוס, עוד מתחילת הרבע השלישי. אני לא יודע עד כמה זה באמת האזורית. בסוף שחקן אחד, אתה יודע, סמארקה זה תופס את הארבע דקות האלה שהוא תפס, וכל ההגנה הולכת לפח.
נכון. והפעמים דווקא לא אזורית, זה כן הלכו על חדירות. יפה גם לראות שנגד ברוקלין הוא כן הלך על סמול בול, פה הוא ממש מתאמץ בכוח להשאיר את מרק גסול ואיבאקה על המגרש, בשביל לנצל את היתרון גודל. אני חושב שאיבאקה הוא כן מצליח לעשות המון בעיות לבוסטון, אנחנו רואים את זה שהוא מהשחקנים שכן משיג נקודות בשני המשחקים, גם ריבאונדים, הוא כן מקשה עליהם. אני חושב שאם ניק נרס מצליח לגרום לסטיבנס לשחק עם קאנטר זה יהיה החלום, אבל אני בספק אם קאנטר אפילו בטעות יראה את זה רגע מגרש. מה אתה ראית הדברים מעניינים? כל זאת יש לנו משחק שחמט בין שני מהמוחות הכי מבריקים בליגה.
אני חושב שזה מתחיל, כפי אמרתי שטורונטו ובוסטון מאוד דומות כרגע, אחת הסיבות שמר גסול בגרסה של תחילת הסדרה הזאת לא נותן הרבה יותר מדניאל דייס, וזה מנטרל את כל הניסיון הזה של ניק נר להשתמש בו. ואני חושב שבנקודה הזאת לפני המאמנים זה פשוט צריך להיות משהו ברמה האישית עם גסול, אם יצליח. דווקא אני זוכר הרבה אלה שדיברו על זה שירד במשקל ואמרו להגיע בכושר טוב לבועה.
כן, לא, הוא הגיע רזה לבועה, זה כבר לא. הוא כנראה אכל טוב בבועה.
וטוב, אני חושב שרואים כמה שחקנים ותיקים שמאוד מאוד קשה להם בסיטואציה הזאת, אולי זה פשוט הירידה הטבעית שהגיעה. ואם הוא אחד מהם, אז אני לא חושב שלנרס יש כלים לשנות יותר מדי במה שהוא עושה. אני חושב שאולי צריך קצת יותר התקפות מסובכות, יותר מין חסימות מרובות כאלה להזיז את ההגנה, כי אין לו ברירה, השחקנים שלו לא מצליחים לפתור בעצמם את כזה כליאה, ובאמת ניסו כל אחד מהם, אף אחד לא באמת מצליח.
למה? הנה, טל קינן שואל, אנחנו יודעים שהסלטיקס חלשים בצבע ביניהם גבוה משמעותי, האם עקב כך צריך לשחק דקות משמעותיות של גסול ואיבאקה ביחד? בנוסף, האם צריך להפוך את איבאקה לאופציה שנייה, או אפילו ראשונה בהתקפה ולשחק עליו? שזה היה גם מתקשר למה שאמרנו, שעיקרון גודל.
אני לא חושב שהם יהיו מסוגלים לשמור על מישהו מארבעת שחקני החוץ של בוסטון, והחסרונות יותר גדולים מהיתרונות. במיסמץ הזה. איבאקה בימינו לא, אם הוא צריך לשמור על ג'יילן בראון, זה ייגמר בחדירה קלה כל הכל. איבאקה זה לא שחקן שמשחקים עליו, אני חושב. הוא לא, הוא שחקן פיק אנד פופ כזה, שהרבה מאוד מהנקודות שלו הגיעו כי רוברט וויליאמס נרדם ביציאה על השלשה. אני חושב שאם נפתח לו חמישייה ו... טייס לא ייתן את הבדיקות האלה לא כך בקלות. אני בא כזה שחקן שאני לוקח מה שנותנים לו, לא רואה דרך ממש לבנות את כפלות.
אוקיי, יש לך עוד משהו להגיד על הסדרה או שסיימנו איתה?
סיימנו איתה.
אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לבקש ממך להחליף את הכובע מפרשן למה שאתה עושה בחיים האמיתיים מחוץ לכדורסל. אתה פסיכולוג מוסמך, נכון? קליני או...
כן, קליני מוסמך, מומחה ויחסית חדש.
אוקיי. אז שבוע שעבר ראינו פול ג'ורג' התוודה על חרדות ועל כך שהיה במקום אפל. דוק ריברס דיבר אותו, אמר שאחד האתגרים בבועה זה התמודדות עם קשיים מנטליים. דיברנו על זה שסיאקם אולי סובל מקשיים מנטליים בבועה, אז איך אתה רואה את זה? מה הקשיים באמת במנטליים בבועה, ואיך מטפלים בזה, איך אמורים להתמודד עם זה?
קודם כל, ברמה הכללית יותר, אני חושב ש-NBA, ליגה שעושה שירות עצום לכל התחום של בריאות הנפש, קודם כל אצל ספורטאים ובכלל, זה משהו שאין ספק, אני חושב שאנחנו רואים את זה בכל ספורט, בכל סיטואציה מלחיצה, שיש שחקנים שמאוד קשה להם נפשית להתמודד עם העולם הזה, שגם להיות כל הזמן במבחן, גם מול עיני הציבור כל הזמן. זה שלא דיברו על זה עד לפני כמה שנים, לא אומר שזה לא היה שם. טוב שלא רק שמדברים על זה, אלא שחקנים בכירים, ומקבלים לגיטימציה לזה שזה קורה, והנה באמצע פלאו, ג'ורג' מוכן להתוודות על זה שזה היה המצב שלו. אני חושב שזה דבר גדול. עכשיו, לגבי הבועה, אני אחלק את זה לשני תחומים מרכזיים. אחד זה, לפני הבעיות הנפשיות, הרמה של המוכנות הנפשית שצריך להגיע אליה, משום ששחקנים יעשו את הדברים המדהימים האלה שהם עושים ככה באופן יומיומי. אני חושב שכל שחקן יש את הרוטינה שלו, את ההרגלים שלו, וזה מאוד מבוסס על הסביבה, גם המגרש הביתי, הקהל, המשפחה, וברגע שלוקחים את זה, צריך לבנות משהו מאפס, מבחינת היכולת להגיע למקום המנטלי הזה, שאתה רואה הצגה של שחקן, זה מאוד לא פשוט להגיע לשם, אני מאמין, לא הייתי שחקה, הייתי בגיל 16, מעולם לא התקרבתי לרמות כאלה, אני יכול רק לדמיין מה זה אומר, להגיע למצב הסבירה הזה של הזון הזה. הנקודה השנייה, ופה אני רוצה לקחת גם את השני, אנחנו רואים שחקנים שעושים בבועה דברים שלא ראינו מהם מעולם, דיברנו על קרב הגאנרים, שזה נרבים אותה, ולא רק, לא רק הם, יש לך עוד דווין בוקר במשחקים שלפני, גם לילארד אני חושב כבר הביא את עצמו לציים חדשים, סי.ג'יי וורן, כאילו, יש שחקנים שבאמת פתאום קפצו מדרגה. אני חושב שפשוט כל אחד, זה עובד ברמה האישית, מה טוב לו, מה לא טוב לו. אני חושב שהבועה יותר סיטואציה שיכולה להיות טובה מאוד לשחקנים מסוימים ורעה מאוד לשחקנים אחרים. יכול להיות שיש שחקנים שההתבודדות הזאת ולהיות עסוק רק בכדורסל, שזה, המשפחה יכולה להיות גם הפרעה, לא רק מקור תמיכה. יכול להיות שיש שחקנים שזה עושה להם מאוד טוב. לעומת שחקנים שבלי לחזור הביתה, לדבר עם האישה, לראות את הילדים, קשה להם מאוד. וגם בכלל, אני חושב על הסיטואציה הזאת, אתה נמצא שם באמת עם אותם אנשים כל הזמן. ולא סתם, גם אנשים שאתה משחק, אתה מתמודד נגדם. יורד שם על הלובי של המלון, אתה פוגש את השחקנים שעוד כמה שעות לשחק איתם, אלא זאת האינטראקציה החברתית שלך, זאת סיטואציה מאוד חריגה. אני מניח שעוד נשמע הרבה אחרי, אני מניח שרוב השחקנים יעדיפו אחרי לדבר על החוויה
הזאת. כן, אגב, בקשר לזה, ג'ימי בטלר אמר שהוא, בגלל שהוא לא רוצה ליצור אינטראקציות עם היריבים שלו, אז הוא רוב הזמן נשאר בחדר שלו, ולא יוצא. ורק מזמין אליו לחדר השחקנים מהקבוצה שלו וזהו.
ורושם שזה עובד.
כן, זה, והעובדה שהוא עושה אימונים בשלוש בבוקר ומקבלים עליו תלונות שהוא מתאמן ומקדרר כל הזמן. כי מה לעשות, כל הזמן בחדר אין לו מה לעשות. אז איך באמת, אז יש דברים לעשות מעבר למה שעשו, או שצריכים לטפל, יש נניח באמת, אני לא יודע להבחן, או זה נניח באמת סייקם עכשיו, הסלאמפ שלו זה בגלל קשיים מנטליים. איך טורונטו מטפל בזה?
אני באמת לא יודע מה יש שם ומה הם עושים. זו באמת סיטואציה מאוד מוגבלת, שלא מאפשרת הרבה מגורמי התמיכה שבדרך כלל יש. אני חושב שוב, התשובה היא כל אחד להבין מה עובד בשבילו, לפחות להבין יחד איתו מה יכול לעזור לו, ולנסות עד שמוצאים, אם זה להישאר בחדר, אם זה דווקא כן להיות כל הזמן סביב אנשים, אם זה לדבר כמה שיותר עם אנשים בחוץ, אם זה להתנתק מטוויטר, אם זה לעשות מדיטציה, יש המון 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 כלים, אני חושב שזה גם הפסיכולוגיה כמו כל דבר אחר בימינו, הולכת יותר ויותר לכיוון של התאמה אישית.
אוקיי, ומשהו אחרון שאולי, שלאו דווקא קשור לזה, מבחינה מנטלית, העובדה שהם נמצאים כל הזמן באותם מגרשים, שאין בית חוץ אלא מגרשים ניטרליים, זה עוזר או מפריע? כי מצד אחד אין לך את הנסיעות ואת הבית וזה, אבל מצד שני אתה מתרגל סוג של...
אני אמשיך לענות שזה כנראה יש כאלה שזה עוזר להם, יש כאלה שזה מפריע להם. אני מאוד עקשן בעניין הזה.
טוב, אתה רוצה להגיד לי שכל אחד הוא ייחודי ושונה מהשני?
כל אחד הוא פתית שלג. אבל באמת, תראה, יש שחקנים שניזונים מהקהל, מהאולם הביתי, שיש משהו גם ב... במקום הזה שאתה משחק בו יום אחרי יום, ונראה שיש שחקנים שלא, אתה יודע, שמרי לא צריך את המתחדר. ועכשיו, מבחינת המחזור בנסיעות, יכול להיות שיש שחקנים שגם זה חלק מהרוטינה שלהם כבר נהיה, אבל זה אני מאמין שכן מאוד משקיע לטובה מבחינת ההכנה הפיזית. וזה נראה עוד בהמשך הפלייאוף איך זה ייראה. הצד השני הוא שהעומס מאוד גדול וההכנה הייתה מאוד קצרה. בינתיים זה מרגיש לי מאוד דומה לפלייאופים קודמים מבחינת כמות פציעות, היכולת להגיע למאני טיים בסוף פיזית טוב. אני לא מרגיש הבדל מאוד גדול.
אוקיי, ונעבור לשאלות גולשים. פאבל ניגאי, את מי עדיפו הליקרס לראות בסיבוב השני, את אוקלאומה סיטי או את יוסטון?
אני חושב שיעדיפו את אוקלאומה סיטי. יוסטון זה הקלף המשוגע של הליגה. זה שקשה מאוד להתכונן אליה, קשה מאוד לדעת איך הסדרה תתפתח. אני מאוד בעד הסדרה הזאת, מאוד בא לי לראות את הגבוה מול הנמוך, ככה מי יכופף את היד של מישה. אני חושב שחלק מהבעיה של הלייקרס עם יוסטון זה שאם באמת הם יעלתו לעבור לשחק נמוך, יש להם מעט מאוד שחקנים, אם אתה מוריד את ג'בל מגיד ודווייט האוורד מהרוטציה, יש מעט מאוד שחקנים שאפשר לסמוך עליהם כרגע. יוסטון תהיה קשה להם, גם יוסטון היא קבוצה מאוד מאוד אינטנסיבית. כל משחק הוא מלחמה, אני הולכת להטיש אותם, אם היא שם. הצד השני הוא שאוקלאומה סיטי כן, קבוצה שהיה ללייקרס קשה איתה השנה, ויש את התופעה הזאת של לוגנס דור, שאני חושב שאם אני לברון אני לא רוצה שסדרה מולו, אני גם לא רוצה סדרה נגד פי.ג'יי טאקר בכלל.
טוב, מנחם אהרון, במידה ורונדו חוזר לחצי גמר המערב, כמה לדעתכם זה ישפיע על הלייקרס, והאם זה שדרוג משמעותי?
קודם כל, גם רונדו של מהלך העונה קשה לקרוא לו שדרוג משמעותי. אני חושב שהלייקרס כן זקוקים לכל גארד שהם יכולים לסמוך עליו. אבל אני חושב שהנקודה המרכזית פה היא שאנחנו רואים ששחקנים שנכנסים לעניינים אחרי פציעה שעוד לא התחילו בכלל לשחק, צריכים הרבה מאוד זמן בשביל להגיע למשהו שיקרב. מונטרזרל העביר עכשיו סדרה שלמה בלא להיות פקטור. הוא שחקן מאוד בכיר שלא הצליח פשוט לבוא לידי ביטוי בכלל לסדרה שלמה. קשה לי להאמין שרונדו יוכל להיות פקטור בסדרה הקרובה. אני חושב שאם כבר אפשר להכניס אותו לעניינים להמשך. הלייקרס כן צריכים עוד מוביל כדור, שחקן שגם יודע ליצור לאחרים. אני כן מאמין שרונדו יוכל להיות שחקן משמעותי, אבל שוב, משמעותי במידה שזה יודע, שחקן של 15-20 דקות.
זהו, לדעתי הוא החשיבות, ההשפעה העיקרית שלו זה שיש עוד מוביל כדור טוב, שקצת מוריד את העומס מלברון. נותן כמה דקות ללברון לנוח, או ללברון לשחק אוף-בול, וזה החשיבות שלו. פחות עצם זה של רונדו, זה רונדו, אלא יותר... מישהו להוריד את העומס מלברון, זה מה שאני רואה. ברק מונק שואל, מרגיש לי שיש התרחבות בתופעה של מתקיפים שדוחפים את המגן עם היד הלא מכדררת, ויש גם אי אחידות רצינית בשיפוט לגבי זה. עבירות תוקף או התעלמות, מה דעתכם?
שאלה טובה, אני מנסה להצליח להיזכר איך היה בשנים קודמות, ואני דווקא מרגיש שבאופן כללי יש יותר הקפדה על עבירות תוקף בשנה האחרונה ובכלל בבורה. זה דבר חיובי, לא נותנים לשחקנים פשוט להזיז שחקנים, זה מפריע מאוד לכמה שחקנים, יאניס נגיד הוא חושב מקבל 2-3 עבירות תוקף במשחק הרי. הסיטואציה הספציפית ששחקנים דוחפים עם היד זה באמת סיטואציה מאוד טריקית, כי יש רמה שזה בסדר ויש את הרמה שזה נהיה כבר עבירה. נגיד שהרגשתי שיש איזה משהו בעייתי בסיטואציה הזאת באופן ששורקים, אני לא חושב. זה באמת סיטואציה שמאוד קשה לשפוט, וזאת התשובה שלי, אני מספק.
אני חושב גם שלא כל דחיפה זה עבירת תוקף, אם אנחנו לא משנה לג'ורדן, יש את המותר לתוקף להישען עם היד, או ליצור הפרדה, וזה לא בהכרח עבירת תוקף. כל עוד הוא לא דוחף, או כל עוד זה רק עם האמה, יש לזה כל מיני הגבולות. יכול להיות ש... גם כמו שאמרת, השופטים בעצם קשה להם בזמן אמת. טוב, טל קינן, עד כמה אלכס קרוסו יכול לטעמכם להיות מוביל כדור משני יעיל? הוא נתן סדרה טובה נגד הבלייזרס ומקרת ניהול משחק. השאלה האם זה משהו שהמשיך גם לשאר הסדרות, או שזה תוצאה מההגנה הרעועה של הבלייזרס?
נראה, באמת נראה. אם אני צריך לאמר, יהיה לו קשה מאוד להיות מוביל כדור נגד, שוב, לא יודע אם זה יוסטון או קייסי, אבל יש שם שחקנים שיודעים ללחוץ טוב בשתי הקבוצות, ובטח אם זה יגיע לקליפרס ויעמיד אותו שמתתף את בברלי, לא הייתי רוצה לנסות לראות את זה ייראה. מחזיר אותי לעניין שבאמת נקודה הזאת רון זה יכול להיות חשוב. רוסו, עם כל הסימפתיה, חייב להתחיל לקלוע. אחרת יהיה לו קשה מאוד לשחק בסדרות הבאמת.
אוקיי. יש משהו שלא נגענו שאתה רוצה להוסיף עליו? או להגיד?
אולי רגע יש לי שקצת זזנו מהר מדי מהסדרה של מילווקי מיאמי, שזו סדרה שיכולה להיות מאוד מעניין. זה יכול גם להיות שחזור של בוסטון מילווקי שנה שעברה, שמילווקי תשתלט על הסדרה. זה המשחק הראשון שהיה נראה שקלטו איך לשמור על יאני. אבל נראה שיש שם משהו מעבר. במיאמי, מיאמי פשוט אחלה קבוצה, ובאמת דבאיו, שחקן שמשיג לקבוצה שלו כל כך הרבה פוזיישנים וכל כך הרבה דברים קטנים, אני חושב שזה מבחן מאוד משמעותי למילווקי בקשיחות. אני פוגש את קבוצה שכל משחק תבוא ותהיה קשוחה, ותכריח את מילווקי להוציא מעצמה הרבה בשביל לנצח. וזה מבחן בשביל יאניס, שוב, בפעם הראשונה שבאמת הקשו עליו בשנה שעברה, הוא לא הצליח למצוא פתרון. בפעם אין קוואי, בינתיים שאמר עליו ג'יי קראודר, הוא לא אמור להתקשות עד כדי כך עם ג'יי קראודר, גם אם יש ככה את החומה הזאת שמיאמי בונה, אני חושב שזה מבחן מאוד מעניין ליאניס, הסדרה הזאת, מילווקי בכלל גם, היא לא בציעה בבועה, ואני הייתי צריך להגיע לשם.
כן, צריך לזכור גם שבלצו לא שיחק משחק אחד, כנראה גם לא ישחק לו משחק השני, וגם יש לזה המון השפעה, ג'ורג' היל, כמו שאמרת קודם, היה די גרוע. כן, צריך לזכור, כמו שאמרנו, מילווקי רוב הזמן משחקים דרופ, הם מבקרים המון על שלשות. מיאמי, אם אני זוכר נכון, הייתה בעונה הסתירה קבוצת השלשות הכי טובה בליגה. זה אומר שמבחינה הזאת הם די חוגגים נגד ההגנה של מילווקי. גם כן אם אמרנו הגנה, אז הם הרבה פעמים משחקים אזורית, 2-3, ויאניס מסתבר או שהוא נתקל בבמה דבאיו או בקראודר, או שהוא נתקל באזורית, והם די מסתבכים שם גם כן. זה גם נחמד שהפלייאוף הזה שבשנים האחרונות האזורית חוזרת, שדווקא כתגובה לשלשות פתאום אזורית זה הופכת להיות תשובה מעניינת. אגב, זה גורם לי אגב לחשוב שאולי אני מעדיף את מילווקי ולא את מיאמי, אם וכאשר בוסטון יעלו, כי בוסטון, כמו שאמרתי קודם, די מתקשה נגד האזורית, התקשה נגד האזורית של מיאמי במשחקים בעונה הסתירה, מתקשה נגד האזורית של טורונטו, דווקא נגד הדרופ של מילווקי, נגד הדרופ של פילדלפיה, היא מסתדרת טוב, בעיקר כן ברוקר, אז יכול להיות שדווקא נגד מילווקי אולי תסתדר יותר טוב, אבל קודם בוא נעבור את טורונטו. ומה רצית להגיד משהו על מה קטעתי אותך?
קודם כל, הצהרה משמעותית, אולי אתה מעדיף את מילווקי על מיאמי, וגם מיאמי נמצאת פה במבחן בסופו של דבר, נראה כמה זה רציני ככל שהסדרה תתקדם. בסופו של דבר הוא כן קבוצה שברוטציה שלה יש שני רוקיז, אפשר להגיד שלושה רוקיז, קפטן רובינסון 150 דקות לפני העונה הזאת ב-NBA. עכשיו בלצו זה יתרון וחיסרון, מאוד יעזור למיאמי לצופף. מצד שני, אם הוא מנטרל את דרגיץ' ומישהו מנטרל את באטלר יותר טוב ממשחק הראשון, שיאני שוקח את זה יותר על עצמו, אז באמת אליהם היה מקשה מאוד לעשות סל. בעניין הדרופ, היה נקודת שלשות טובה, אבל כי יש לו של שנים מצוינים, אבל גם יש לה הרבה פחות טובים. מבחינה זאת, אני חשבתי שזה יהיה קל למילווקי. ושהמשחקים יקומו ויפלו על שלשות של קראודר, שאתה לא ראה בינתיים בבועה, ויגדלה, ודרג דונס לא שיחק במשחק הראשון, וקנדריק נאן, כאילו כל מיני שחקנים כאלה שזה כיף אין להם לבחור, אבל נראה, כי במשחק הראשון באמת היה ממצא את השלשות שהיא רוצה, אבל לדעתי זה יותר בעיה בהגנה אישית מאשר בשיטה שלה.
אוקיי, עוד משהו שאתה רוצה להגיד ולא הספקנו?
אני ממשיך להיזכר בדברים, אז ככה שדיברת על אזורית, באמת על מאמנים שעושים את זה, חזרתי שוב בשאלה על המאמנים ועל הקבוצות שמחפשות מאמנים. אני מקווה שכמה שיותר מהם ככה יחרגו מהפול הקיים ויחפשו מאמנים יצירתיים במקומות פחות שגרתיים. אם זה ככה עוזרים שיודעים לחשוב מחוץ לקופסה. מדבר בעצם ניק נרס, פולסטרה, מאמנים שהגיעו כעוזרים מתוך המערכת ולקחו הליקויות בקבוצות שלהם. ואני חושב שזו תקופה טובה לאמר על מאמנים ככה שמביאים משהו אחר. בדיוק השניים האלה זו דוגמה מצוינת, תזכר זו דוגמה מצוינת. פחות הניסיון וזה, יש פה הרבה מאוד מאמנים שבקבוצה הראשונה שלהם, בשנה הראשונה שלהם, מביאים ניסיון.
כן, אגב, אחד העוזרים שהשם שלו עולה וכנראה יהיה אחד ה... נינויים באחת הקבוצות, זה ג'מאל מוסלי, עוזר מאמן בדלאס, שהוא מורה מורך בליגה. היום דווח שפילדלפיה ביקשה וקיבלה אישור מדלאס לראיין אותו. אז הנה, יש לך את החדש בפול.
כן, זה תמיד הפעם, אנחנו בטח, מי שלא נמצא שם בסוד העניינים, קשה מאוד לדעת מה ההשפעה של עוזר מאמן, וביצה באמת נגמר, מייק בראון כזה שהוא פחות יודע לעשות את הקפיצה למאמן ראשי. זהו, לי נראה לי נגמרו הנושאים.
אוקיי, אז תגיד לאנשים איפה אפשר למצוא אותך.
זה, אני כותב את זה וואלה. ודי שם, אני לא פעיל יותר מדי במקומות אחרים.
כן, מתי, דיברנו על זה כבר, מתי אתה פותח טוויטר?
שאלה טובה.
יאללה, יאללה, תפתח טוויטר, תצטרף לדיון שם. זה כיף, כדאי לך. ציוץ ראשון עליי.
זה נראה כיף, ומצד שני, לא יודע, אני קצת מרגיש נוח עם להגיד מעט בפלטפורמה שיש לי, ופחות להישאב לפתיח שלפעמים מרגיש לי קצת אינסופי.
אוקיי, לגיטימי. אז תודה שבאת, תודה שהיית איתנו, ותודה לכם שהזנתם. ביי.
ביי.